ערב טוב לכל המשתתפות כאן. אנחנו היום בימים שנקראים ימי ספירת העומר, ימים שבין פסח לעצרת. הימים האלה, רבותיי, באופן עקרוני הם ימים שנקראים חול המועד. הרמב"ן אומר בפרשת אמור שהימים הספורים כימי חולו של מועד. מה זה חול המועד? חול המועד אלה הם ימים שבין קדושה לקדושה. יש יום טוב גמור עם איסור מלאכה, קידוש, הבדלה קודם, לאחר מכן שוב יום טוב עם איסור מלאכה, והימים שבאמצע זה 50-50 כזה, חול המועד. סוכות, הראשון זה חג, שמיני חג, ובאמצע זה חול המועד. כנ"ל כותב הרמב"ן, והמקור הוא בדברי רבנו שמעון בר יוחאי בספר הזוהר, שהיום הראשון בקונטקסט הכללי הזה זה בעצם חג הפסח, וממחרת הפסח מתחילים לספור 7 שבועות, ואלה חול המועד, 7 כפול 7 בריבוע, והיום 50 עוד פעם חג. זה קשור אחד לשני, זה לא סתם רגל ורגל, הם פשוט יחידה אחת, שתי קודקודים, יום טוב גמור, וה49 ימים באמצע זה במקום 7 נקיים, 7 כפול 7. זה בעצם חג שסופרים לקראת השיא, ולהגיע לשיא צריך קודם לסלק את המצריות, להפסיק את השיבוד הפיזי, להפסיק את השיבוד התומעתי הקשה שנקרא תומעת מצרים, שכולל המון חוסר צניעות, המון שחצנות. מצרים זה קליפה שנקראת רהב, ליאורי ואני עשיתיני, כתוב שפרעו כל הזמן עשה את עצמו אלוהים, אמר למשה לא ידעתי את השם, לא יודע מי זה, אתם אומרים לי לשלוח, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, לא ידעתי את השם, מי השם אשר אשמע בקולו, מי הוא שיגיד לי מה לעשות. ולא הייתה יציאה ממצרים עד שהוא לא צעק השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. לצאת מהמצריות זה תנאי לקבלת התורה ולעצמאות דעתנית רוחנית. קודם יציאת מצרים, להתנקות מהטומאה הזו שנקראת ערוות הארץ, לא מספיק 7 נקיים, צריך 7 כפול 7, עד שמתהרים מהגורמים המעכבים את קבלת הקדושה. לכן סופרים חסד, גבורה, תפארת, זה נקרא חגת, אחרי זה נצח, הוד, יסוד, זה נקרא נהי, ראשי תיבות נהי, ובסוף ספירת מלכות, ואז מגיעים אל מה שנקרא המוכנות של הכלים לקבל את השפע של יום ה-50, שהוא יום מתן תורה, היום הגדול ביותר מכל הימים של השנה, בו היום שנהיינו לעם. אם אנחנו שייכים לעם הנצח, יום ההולדת שלנו בעזרת השם עוד 3.5 שבועות ביום ה-50, ונחגוג השנה בעזרת השם 3,321 שנה. זה העוצמה החזקה ביותר שיש ביקום, יהדות והיציבות היהודית. היום אנחנו בשנת ה-1000 תשס"ט, שזה 5,769 לבריאת עולם. תורה ניתנה בבית אלפים תמ"ח, 2448, השנה הכי מרכזית בהיסטוריה, שבה היה סיום שיבוד מצרים, יציאת מצרים בט"ו בניסן באותה שנה, 2448, 2448, לאחר 7 ימים קריאת ים סוף, כל מימות שבעולם נבקעים, זה בכ"א בניסן, ביום השביעי, ולאחר ספירת 7 כפול 7 ימים, מתן התורה במדבר, לא בארץ ישראל, במקום אקסטריטוריאלי שלא קשור לשום מדינה, משום שרוצים להבליט לנו אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כמו שרבי סעדיה גאון אמר, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לא קשור לשום מדינה, ואפילו לא לארץ ישראל. ברור שעיקר מעלת התורה, ויש חלק מרכזי במצוות שהוא רק בארץ ישראל, כגון דיני זרעים, דינים שנוגעים לתרומות ומעשרות ושמיטה, אבל המהות של היהדות, הבורא ידע שאלפיים שנה נהיה בגלות. אז אין יהדות? ודאי שיש. זה תורה, אלוקים ויהודי. קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו. זה המציאות שלנו, וזה מה שנקרא מתן התורה. את זה חוגגים יום אחד בשנה, ביום וב בסיוון, בשנה רגילה. זה יוצא בדרך כלל שמקדשים על פי הלוח, זה וב בסיוון. שמקדשים על פי הראייה, אז לפעמים זה יוצא בהי, לפעמים וב, לפעמים זין. הוריי ורבותיי, במהלך ההיסטוריה נוצר מצב שהימים האלה, במקום שהם יהיו ימים חגיגיים כמו ימי חול המועד, התהפכו היוצרות, והימים האלה הפכו לימי אבל. ימים שהם בגדר חול המועד, כלי קיבול לשמחה גדולה, ספירה, תשוקה, הבעת געגועים אל, כמו שהחינוך כותב, שהספירה היא כמו עבד ישאף צל, כמו עבד שאומרים לו, שמע, אתה יוצא מבית סוהר עוד 50 יום, תוקע 50 מסמרים, כל יום מוציא מסמר. עד שנגמר, נשאר קיר בלי מסמרים, אז הוא יוצא. סופרים, לבטא כמיהה, לבטא את הגעגועים אל הקרבה הזו, מה שנקרא, ואני קרבת אלוקים בלי טוב, שאז נהיינו בנים של הקדוש ברוך הוא, עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל, אומר רש"י, לא פחות ולא יותר. אני רוצה להתקשר איתכם התקשרות של נצח. יהודי קשור לבורא העולם, השם יהודי זה י' כ' ו' כ', שמנו קראת בשמך. שמך הגדול והקדוש שנקרא עלינו. יהודי בכל מקום מזכיר את אלוקים. אלוקים בחר לו את העם הזה, אותך, אותי, אותנו, והוא הבטיח שלא יגלה את כבודו רק דרך יהודים. למרות שכל העולם יש להם צלם אלוקים לפי הרבה שיטות. חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל, חביבות יתירה, שנקראו בנים למקום. אבל אדם יש לו צלם, אבל הבורא הבטיח שהוא לא יגלה את הניסים שלו, ולא יעשה שום חריגה מהטבע דרך פינלנדים, ולא דרך נורווגים, ולא דרך פרואנים, ולא קרואטים, ולא אמריקאים. רק דרכנו. משה רבנו ביקש את זה בפרשת כי תישא, ונפלינו אני ועמך. אתה תתגלה רק עלינו. רק עלינו. שום אומה ולשון לא טוענת שאלוקים גילה את עצמו דרך איזשהו נס שעשה לה. אין אפילו טענה כזו. רק עם ישראל קשור להיותנו עמו, צאן מרעיתו ובניו. זה נקרא בנים אתם להשם אלוקיכם. אז ברור שדבר כזה הוא סיבה גדולה מאוד, רבותיי, לגעגועים, לספירה. זה מהווה יום מרכזי ביותר. מה קרה שהימים האלה הפכו להיות מימי שמחה לימי אבלות, שבהם אין חתונות, לא עושים שמחות, לא מתגלחים ולא מסתפרים. מה קרה? מה קרה? פתאום הפוך. תשובה, במהלך ההיסטוריה קרה אירוע שהשפיע ונתן את חותמו על כל הדורות. במקום 24 אלף תנאים קדושים נותרו 5. רבי עקיבא התהפך להיות גדול הדורות היהודיים מגיל 40. אשתו הייתה מסורה לו עד כלות הנפש, קראו לה רחל, שלחה אותו ל-24 שנים שיעסוק בתורה. הייתה מוכנה להיות בלי בעל 24 שנים. זה מצמיח את עמוד התורה שבעל פה, שהוא מורו ורבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר בגמרא בגיטין, שנו מידותיי, תלמדו את המידות שלי, שאני ומידותיי תרומה מתרומות מידותיו של רבי עקיבא. אני משהו מהרבא שלי. רבי עקיבא הוא עמוד התורה שבעל פה, וכתוב במדרש של פרקי חלות דרבי ישמעאל, שמכל הדורות בהיסטוריה של 6,000 שנה לא היה שום דור שהבורא אוהב אותו כמו דורו של רבי עקיבא וחבריו. עקיבא וחבריו, עקיבא אותיות יעקב וחבריו, שהם עוזה של תורה, עזוזה של תורה, זיבה של תורה, הודה של תורה, הדרה של תורה, שמה יש 8 לשונות, עמודי תורה שבעל פה. כל התלמידים של רבי עקיבא הם בעצם עמודי התורה. תלמיד מרכזי רבי מאיר, סתם משנאי רבי מאיר, מכל השס משניות זה רבי מאיר כתב, ברייטה, רבי נחמיה, כל עולם הנסתר והנושא של הסוד, רבי שמעון בר יוחאי, שמעבר להיותו תנא קדוש בנגלה, היה עמוד התורה שבנסתר, והוא גם תלמיד של רבי עקיבא. ורבי עקיבא הזה העמיד 24,000 תלמידים, כלומר 24,000 תנאים קדושים. ובעקבות מגפה נדירה ביותר, שהיא לא טבעית, לא חיידקים ולא שפעות, מיטה קשה ביותר מכל המיטות בעולם. חז"ל אומרים שבמיטות, המיטות בעולם מספרם כמניין המילה תוצאות. תוצאות, קרוב ל-1,000 סוגים. הקלה ביותר נקראת מיטת נשיקה, כמו שמוציאים שערה מכוס חלב. והקשה ביותר נקראת מיטת אסקרה. זה סוג של בעיית מעין. אסקרה, גרון, עולה למעלה, משהו נורא. וכולם מתו במיטה הזו בזמן של 49 ימים, יש אומרים 33 ימים, מפסח עד פרוס העצרת. פרוס פירושו עד לגבע עומר, שאז פסקו מלמות. תקחי מחשב, תחלקי 24,000 לחלק ל-33, בערך 730 לוויות ביום. 730 לוויות ביום. מה זה? גדול אחד מת. איזה צער בכל עם ישראל. כל כמה דקות. מזה לספר. נשארו 5. כל התורה שלנו היום זה תוצר של 5 תנאים. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי נחמיה, רבי שמעון, רבי יוסי. איך היינו נראים היום אם לא היו 5 מנועים, אלא היו 24,000 מנועים ליהדות? לא היה פורק עול וחילוני אחד. אתה יודע מה זה 24,000 תותחים לעומת 5? על זה מתאבלים. על זה אתה רואה אנשים עם זיפי זקן, לא מסתפרים, אין חתונות. לא על זה שאז מתו רבנים, על זה שהיום אנחנו מרגישים את החסר. אנחנו נבח נראים רק, הנה התוצאה של 5. איך היה נראה אם היה עוד 23,000, עוד 24,000? למה זה קרה? משפט אחד, לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה? שואל רבינו חיים ויטל, שואל האור החיים הקדוש, שואל החפץ חיים, על זה שלא נוהגים כבוד מגיע המוות? איפה זה כתוב? חילול שבת, הוא נוסע בשבת במזיד ובהתראה, כתוב מחללי עמות יומה. אדם שעושה בעיות שנוגעים לצניעות, אשת איש, כל מיני כאלה דברים, על זה כתוב שיהרג ואל יעבור. אבל על נושאים שקשורים לכבוד? מה קרה כאן? מה ההסבר פה? להבין את זה, זה כתוב כדי שנבין, הבורא מגלה את זה בתורה. כן, אני לקחתי אותה משום שלא היה שם כבוד הדדי. היה חסר בעניינים שנוגעים לבין אדם לחברו. מה זה? מסביר הגאון הגדול רבינו אהרון קוטלר, על פי מה שהזכרתי קודם את דבריהם, רב חיים ויטל, האור החיים הקדוש, גם רבינו חיים פלאג'י, היה פה שילוב של חילול השם ביותם כאלה רבנים גדולים עם אי התאמה למסור את התורה, משום שדרך ארץ קדמה לתורה, ובלי מידות טובות כל התורה לא שווה. תלמיד חכם שאין בו את המציאות הזו של כבוד, יש ביטויים חריפים ביותר בחז"ל על זה. לפני שמתחילים את המצווה הראשונה בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים, שזה בפרשת בו בספר שמות, יש חומש ורבע בראשית וחלק משמות, רק מידות. כמעט אין שם מצוות. יש פה ברית מילה, פה גיד אנשי, אבל רוב החומש מידות. ובפרט, הגובה המרכזי של המידות, כבוד של זולת. על אחת כמה וכמה, כבוד של תלמיד חכם. כבוד. ברגע שהדבר הזה, כפי שננסה להסביר, לא היה, בפרט בתקופה הזו, שמכינים את הכלים לקבלת התורה, עדיף לסלק את המוסר הזה מלמסור את התורה, מאשר להשאיר אותו בחיים ושימסור תורה מסולפת. ברון קוטלר. עדיף שלא יהיה פה, נשים אותו ליד הקדוש ברוך הוא שם בעולם הנשמות, מאשר שהוא יהיה פה וימסור תורה מסולפת של בלי כבוד ובלי מידות. אז ראו שאין שם כבוד, הוציאו אותה מהזירה. עדיף שישאר רק רבי מאיר, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי נחמיה ורבי שמעון בר יוחאי. עדיף פחות, אבל טהור, מאשר הרבה ולא בדיוק טהור וצרוף לחלוטין. אני רוצה להסביר למה זה מרכזי כל כך. מה זה הנושא הזה ששמו כבוד? מה זה? כולם יודעים, דרך ארץ קדמה לתורה. מדוע הנושא של מידות הוא כזה מרכזי? אבל קודם כל, איפה למדנו את זה? את יודעת שיש נגיד מידה שאומרים שהרמב"ן אומר באיגרת שלו שהמידה הזו היא המידה הכי נוראית מכל המידות הגרועות. מהי המידה? המידה הזאת נקראת מידת הכעס. איך מתחיל הרמב"ן? שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת. בנחת. לכל אדם ובכל עת. לכל אדם פירושו אפילו לנודניק הכי אלוקתי והכי טפילי. ובכל עת, אפילו בזמנים הכי לחוצים. ערב יום כיפור, 5 דקות לפני כל נדרי, הוא שואל איפה בדיוק הקנקן. לדבר בנחת. לכל אדם ובכל עת. ובזה, אם אתה תדבר בנחת, לכל אדם, היינו דציבלים נמוכים, שזה כן בשליטה שלך. אתה יכול להגיד שאתה לא יכול לשלוט על העצבים, אבל על הדיבורים אתה ודאי יכול לשלוט. לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא המידה הרעה ביותר להכתיב בני אדם. ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. עכשיו להסביר. הנצלות מן הכעס שהיא כנראה המידה הרעה, וכאשר תעלה על לבך הנועם הזה, אתה תעלה על לבך מידת העגלה, הענבה, שהיא המידה הטובה ביותר, השפלות, הענבה, שהיא הבסיס לתורה, כפי שמשה רבנו כידוע היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. כפי שהמפרשים מסבירים, משה קיבל תורה מסיני, מפירוש המילים מסיני, מה זה מסיני? משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, הפירוש מסיני, התשובה, הוא קיבל תורה משום שהוא למד מסיני את מידת הענבה. מזה שהבורא בחר דווקא בהר סיני ולא בהר תבור ולא בהר כרמל, הוא רצה לתת לנו כמין סימבוליקה, איזה מין מודל להבין, אתה רוצה לקבל את נותן התורה בתורתו הקדושה? ענבה, רכות, הכנעה, התבטלות, מה שנקרא יותר נכנעות, וזה מהווה בסיס לקבלת התורה. הנושא הזה חייבים פה להסביר. כעס. כעס, כפי שכותב רבינו חיים ויטל, הוא תוצאה של גאווה. למה האדם כועס? בדרך כלל כותב תלמידו של הארי, משום שהוא מרגיש שהוא משהו, צריך להיות הכל מוכן, האוכל, הבגדים, המזגן, התנאים, הדעות. אם מישהו חולק על הדעה שלו, אם מישהו לא מספק לו משהו, הוא מתעצבן. למה? כיוון שהוא מרגיש שמגיע לו. אם אדם ישנה את הפיוז, ישנה את הפאזה, ויבין שלא כל דבר מגיע לו, ותודה רבה שהוא בכלל נושם, יגיד לבורא העולם, תודה רבה שאין לו דיאליזה ויש לו כליות תקינות, תודה רבה שאין לו פריצות דיסקים וכו' וכו', אז ירגיש יותר מודה לאלוקיו, לא יתעצבן, כיוון שהוא ירגיש כל כך הרבה הטבה שהוא מקבל. מי שמרגיש הכרת הטוב לא כועס. ברוך השם, הוא לא כזה מרגיש את עצמו מציאות, ישות חשובה שמגיע לה כל דבר. על זה כתוב הפסוק, מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? יש פסוק כזה במגילת איכה, דורשים חז"ל, מה יתעונן אדם? מה אתה מתלונן? תודה שאתה חי, תודה שאתה חי בכלל. גבר על חטאיו, גבר על חטאיו, אין לך שום חטא, אתה עמדת בכל התנאים שהבורא העמיד לקיומך, הכל בסדר, צניעות, לשון הרע, הכל בסדר. הבורא עושה איתך חסד ומשאיר את השטקר בחשמל ונותן לך רוח חיים, מה אתה מתלונן? בוטי, אני רוצה אז לשאול, אם כך, אם זה כזאת מידה שחזן אומרים על המידה הזו, כל הכועס כעובד עבודה זרה, כל מי שמשבר כלים בחם התורה, היית פעם בן אדם שמשבר משהו ברוב הצבים, מעיף כפכפים, זורק נעליים, עושה בלגן, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, כועס. כתוב שכל מי שכועס, כל מיני גהנום שולטים בו. הרמב"ן מביא שם את הפסוק, כעס בחיק כסילים ינוח. אם אתה רואה כעסן הוא כסיל, הוא לא מבין מה זה חיים, יש לו טעות, והכעס מונח אצל כסיל. כעס זאת מידה שאין לה שום צידוק בעולם, כותב הרמב"ם. כל מה שהבורא כברא כעס בעולם זה רק כעס הפנים ולא כעס הלב, להטיל משמעת על תלמידים, אבל לא באמת לכעוס בלב. אין מצב שמצדיק כעס. ולכן כתוב שאסור להסתכל על בן אדם כועס, כתוב בזוהר. אם את רואה חברה עצבנית, אל תסתכלי לה על הפנים, כיוון שבאותו זמן יש לה צלמים על הפנים, ונשמתה היתרה יוצאת ממנה, זה מצב קטסטרופלי. אז שואל אם כן רבנו חיים ויטל, למה לא כתוב בתורה לא תכעס? תן הסבר. למה בתורה אין לאו, אם זה כל כך גרוע וזה איסור תורה, אז למה לא כתוב? כמו שכתוב לא לאכול חזיר, כמו שכתוב לא לחלל שבת, שכתוב לא תכעס. למה זה לא כתוב דבר כזה? למה? שאלה של רבינו האר"י הקדוש, רבותיי, עוד מעט ל"ג בעומר. למה? למה לא כתוב בתורה לא תשתחצן, לא תתגאה, לא תשוויץ? דעה אחת, זה רמוז במילים, כתוב שם, ורם לבביך ושרחת את השם אלוקיך. אבל למה לא כתוב לאו, כלו, דברים ברורים, בצורה בהירה, בצורה קליר, בהיר, לא תתגאה, לא כתוב. למה? תשובה, אם היה כתוב בתורה לא תכעס, זה, סליחה שאני אומר, אבל זה כתוב שם, זה היה מגמד, מקטין את המרכזיות של הנושא. זה היה נראה כאילו אחד חלקי תרי"ג. תרי"ג זה 613 מצוות עשה ולא תעשה, ויש לאו, זה דבר עצום, כל לאו זה עולם ומלואו, כל התרי"ג תלויים בכל אחד ואחד, מה שנקרא תרי"ג מצוות התלויים בה. אבל זה היה נראה אחד חלקי 613, וזה לא כך. זה הרבה יותר מלאו. זה הקלף, המידות שעליו כתובים כל דברי התורה. תורה בלי מידות כגון אורך רוח וכבוד לא שווה, וזה בגדר אותיות פורחות באוויר, כמו אותיות באוויר בלי גביל. גביל זה קלף. שומעת? זה לא כתוב משום שזאת ההקדמה לתורה. זה נקרא דרך ארץ קדמה לתורה. זה לא שקודם דרך ארץ אחרי זה תורה. הקדמה פירושו שעל גבי הדרך ארץ עושים ומגדילים את האדם באמצעות תורה. כלומר, שמידות זה להיות בן אדם, ואחרי שהבן אדם נהיה בן אדם, משפרים אותו, משפצים אותו, הופכים אותו לגדול באמצעות תורה. לא נותנים תורה לחיות, תורה נותנים לבן אדם. חסידים היו אומרים, יש תפילה בבוקר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים. אז אומרים החסידים, לעולם יהיה אדם, קודם תהיה בן אדם. בן אדם פירושו כבוד לאישה, כבוד לבעל, כבוד לזולת. להבין מה זה כבוד. ואנשים עם דרך ארץ מפתחים אותם. לכן חומש ראשון, כותב רבנו ניסים גאון, מלמדים את המידות. איך אברהם הכניס אורחים, איך אברהם עסק בוותרנות, איך יוסף ויתר בנושאים שקשורים למחירה שלו, לראות איך הם התנהגו. ואז שאני מלמד תלמידים את ההתנהגות, אז אני נותן את התורה, מצווה ראשונה בפרשת החודש הזה לכם, ראש חודשים, קידוש החודש, קורבן פסח וכן הלאה. דוגמה שאני מלמד את הילדים שלי, מה זה מידה? שי דוגמה. ראובן, יוסף הצדיק, זה משהו מדהים. יוסף הצדיק, ראובן הציל אותו ודאג מאוד מאוד שלא ייפול לבור, בא להציל אותו. למה? כתוב בדברי חז"ל שיוסף עשה לו טובה. איזה טובה עשה יוסף לראובן? ראובן, לאחר המעשה שהוא בלבל את המיטות, את יצועי אביו, כשנפטרה רחל, אז ראובן הוציא את המיטה של בלהה ושם את המיטה של אמא שלו, לאה, באוהל של יעקב. אני לא מוכן בשום אופן שהאמא שלי תהיה מספר שתיים פחות מאשר בלהה. התערב בנושאים שקשורים לרומו של עולם. זה היה משהו לא פשוט, מה אתה מתערב? אפילו כשיעקב נפטר הוא אמר לו, ראובן, בחורי אתה וראשית עוני, פחז כמיים אל תותר, כי עלית משכבי על אביך, אז חיללת יצועי עלה. מה אתה יודע איזה כוחות ואיזה קדושה יש במיטה של יעקב אבינו? זה מיטת יעקב, זה המקום הכי קדוש. מה אתה יודע איזה כוונות יש לו? מה אתה מתערב בנושא של המיטות של אבא? הוא פחד שזה גרם להתנתקות שלו מהשבטים. הוא פחד שזה גורם לכך שאין לו קשר להיות מבני יעקב. מי הרגיע אותו? יוסף. במה הוא הרגיע אותו? בזה שיוסף בחלום שהוא אמר סיפר, והנה הירח וכוכבי השמש ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. אחד עשר זה כולל ראובן או לא כולל ראובן? כולל. כשהוא נרגע, הנה יוסף בישר לי שאני חלק משבטי קה. לכן הוא הרגיש מחויבות להציל את יוסף. שמעת? מה הוא בסך הכל עשה? סיפר את החלום. סיפר את החלום שהוא ראה בסך הכל, לא יותר מזה. ומה? הוא ציטט את החלום במילואו. אבל כיוון שבא לו טובה, בא לו שלווה, בא לו רוגע כתוצאה מדיבורים שאמר יוסף, הוא חייב לו את חייו. התווכח עם האחים. אני מספר לבן שלי, שמעת? אתה יודע מה זה הכרת הטוב? בסך הכל הוא לא התכוון משהו מיוחד, הלך לפי תומו, אבל יצא לך קורת רוח. תחזיר לו טובה, אל תשכח לו טובה. מי מדבר לו להיות כפוי טובה? זה מידות, זה תנאי לפני שמדברים על מצוות. יוסף, עשו לו עוול לפי דעתו, ניתקו אותו מהבית, מכרו אותו למצרים. הוא היה יתום מאמא, הוא היה ילד כבן שש בזמן שאמא שלו ילדה את אחיו בנימין, ואמא שלו נפטרה בלידה בר מינן. והיא בצאת נפשה כי מתה, ותקרא את שמו בן עוני. ואביו, היינו יעקב, קרא לו בנימין. הוא יתום, יש לו אח אחד בלבד, וזורקים אותו למצרים. טענות מטענות שונות, זה קשה, זה צלקת, אין שם ישיבות, אין שם משפחה, יש שם אנשים פרוסים בעריות, וגם שם שיחקו אותו כמו כדור, פסים, פוטיפר, פי, סמך, סריסים, יהוד ישמעאלים, מם מדיינים, שיחקו אותו ומחרו אותו כמו כדור בעבור נעליים. בסוף הגיע לאשת פוטיפר, שם עם פוטיפר, ושנה שלמה עושים לו הטרדות, בסוף מאשימים אותו בתיק שהוא לא אשם בו, ואז זורקים אותו לבור מגיל 18 עד 30. בור קשה. עוברים שנים, הוא עולה לגדולה. האחים שלו מבקשים ממנו, סלח לנו מה שעשינו לך. אביך ציווה אותנו לפני מותו לאמור, ססנה לפשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך. מוריי ורבותיי, מה הוא עונה להם? תסלח, אבא לא חי, תעשה טובה. וינחם אותם, וידבר על ליבם, ויאמר עליהם, אתם חשבתם עליי רואה, אבל אלוקים חשבה לטובה, למען אחיות עם רב, למחיה שלחני אלוקים. הכל יצא לטובה, אין לכם מושג. הרי היה רעב בכל העולם, אלמלא הייתי פה, מי יודע אם לא הייתם מתים ברעב. השם שם אותי מבעוד מועד על הכסף ועל האוכל של מצרים, כדי שתבואו לשבור ברבה במצרים. שמעת דיבורים? לא שומר תינה, לא זוכר את הרוע, לא דוקר אותם, הכל לטובה. אז אני אומר לבן שלי, תקשיב, מישהו עשה לך רעה, תחזיר טובה. תראה יוסף, מכרו אותו. ואומר, לא נורא, כל משמיים, זה לטובה יצא. תלמד מידות. זה לפני שאתה דתי בכלל. קודם תלמד איך להיות בן אדם. כמובן, היום ניתנה תורה, חייבים למצוות השם, אפשר לעשות קונצים. אבל להבין, בפרט בתקופה שבין פסח לעצרת, שהכלי, המיכל שנכנסת אליו תורה, זה מידות, ובראש המידות, כבוד. כבוד. כתוב שם בדברי הגאון מווילנה, בספר משלי, מכל החסדים שבעולם, שזה דבר עצום לא להיות שחצן, מצרים זה שחצן. שחצן לא נותן כבוד, הוא מבקש כבוד. שחצן אוהב את עצמו, הוא לא נותן לאחרים. עניו, הוא מרגיש עבד לעבדי השם. מכל המידות הטובות של החסדים, מהו החסד הגדול ביותר? מהו החסד הגדול ביותר? שואל הגאון. דפי זהב של בני ברק, 80 דף של גמחים, 80 דף מלאים. תסתכל שם. עגלות, תרופות, כסף, שמלות קלה, נרות לחופה, בר מינן, שולחנות נמוכים וכיסאות נמוכים לשבעה, בייביפונים, ילדים אבודים, ארבסים, סיכות, רעיונות שלא תאמין, 80 דפים. מהרגע שאדם בא לעולם, עד שיוצא מן העולם, יכול הכל על חשבון ציבור, אריסות לתינוק, במקום לקנות ב-800 שקל, חבל, 3-4 חודשים, 400 אריסות אצל משפחת הרב שנקר בעזרה 41, משאילים לכל הציבור. למה לקנות? חבל. מה הגמח הגדול ביותר? מהו הגמח הגדול ביותר מכל הגמחים? אומר הגאון מווילנה, כבוד הבריות. כבוד, כבוד, לתת לשני את המצרך הכי חשוב בעולם, יותר מאוכל, יותר משתייה. כבוד. מה זה כבוד? ופה נמצאים בימים שהיה חסר משהו דק מן הדק. מדובר על הרבנים הכי גדולים שהיו, זה לא במושגים שלנו, אבל זה כתוב בגמרא כדי ש נאמץ זאת לעולם המושגים שלנו ונבין עד כמה הקדוש ברוך הוא מדגדג אפילו עם חסידיו כחוט השערה על אחת כמה וכמה שבמושגים שלנו עלינו להיזהר בזה. כבוד, מה זה? מה זה הכבוד הזה? כבוד, אומר רבינו זרחיה הלוי, תרגומו נשמה. חלק אלוקה ממעל, הבורא נקרא מלך הכבוד, זה נקרא אדון כל הנשמות, ואנחנו, אני, אתה, אתם, חצובות נשמותינו מתחת כיסא הכבוד. הבורא נפח חלק ממציאותו התברך, שאין לנו בזה השגה, ואף פעם לא מדברים אנחנו על מציאותו, אין לנו שום תפיסה והשגה, אבל מדברים על כך שהבורא נפח, מן דנפח, מי שמנפח, מנפח משהו מתוכיותו, והבורא נפח באפנו רוח נשימת פיו יתברך. ויפח פה באפיו נשמת חיים. כמו שאומרים בתפילת נשמת כל חי בבוקר בשבת, על כן איברים שפילגת בנו, ורוח הוא נשמה שנפחת באפנו. זה חלק ממה שהבורא נפח. הבורא הוא אדון הנשמות, הוא נופח משהו ממנו, ואנחנו אלה שהם נשימת פיו. כבוד, הבורא מלך הכבוד, אנחנו נשמות שיש לנו נכבדות. אדם הוא לא צירוף מולקולרי או צירוף פיזיולוגי של בשר, גידים, עצמות ודם. זה האוטו שלנו, זה הנרתיק שלנו, זאת המעטפת, זה הלבוש, זה השכח. זה לא אני. אני רואה חבר שלי, אני רואה לפניי עוד נשמה שהבורא נפח חלק ממנו, וזה יסוד המצווה של ואהבת לרעך כמוך. כשאני רואה את הסטיקרים האלה זה מאוד מאוד מקומם. סטיקרים על מכוניות, ואהבת לרעך כמוך, לכאורה זה טוב, אה? איך עושים את זה? מישהו יגע לו באוטו, הוא מתחיל לצבוח ולקלל בזה, איפה ואהבת לרעך כמוך? הוא שכח שעושים את זה רק בדרך אחת ואין דרך אחרת. עוד שתי מילים שהוא קיצץ מהפסוק, מה כתוב שם? ואהבת לרעך כמוך, נו, אני השם. זה הפסוק בפרשת השבוע, פרשת קדושים. אומר רש"י, איך תואב את ריחה כמוך? משום שהצלם שלי נמצא בקרבו. אני רואה שכן תורדן, אני לא מתייחס לגוף שלו. מה אכפת לי גבוה, נמוך, שמן, רזה, שחור, לבן, אפור, ירוק? זה לא מעניין אותי איזה צבע אוטו יש לו. אותי מעניין שהוא צלם אלוקים, והבורא נפח גם באפו חלק ממנו, ואני מכבד את האלוקים שבו. ואהבת לרעך כמוך, אתה יודע איך תעשה את זה? אני השם נמצא בו. תסתכל ברש"י, אלוקות נמצאת בו, אני לא אזלזל בצלם אלוקים. יש לו מידות רעות, אני אצפלל שיתקן אותם, כמו אדם חולה, אבל אני לא אשנא אותו. יש לו נכבדות. כשאני אומר לתלמיד או תלמידה, איפה הכבוד שלך? איך את עושה דברים כאלה? מה זה הבגדים האלה? יש לך כבוד, תחסי. הכוונה היא, איפה הנשמה שלך? את לא חתיכת גוף. לצערנו אנשים טועים בטף, קוראים לילדה חתיכה. מה זה חתיכה? חתיכת מה? בשר, עוף, פולקה, שניצל, תביא חתיכה. איזה מין מילים אלה? מבזים את הבנות. יש לה צלם אלוקים, היא חצובה ממקור גבוה. מה זה חתיכה? כאילו חתכו פה משהו, מי חתך פה? מה זה? זה ביזוי, זה התייחסות רק לגופה, זה לא נכון. מכאן מתחיל הניצולים, האונסים, השדידות, ההתעללויות שיש בנשים, מה זה? יש פה חלק אלוקה ממעל. איפה הכבוד שלך פירושו? איפה הנכבדות האלוקית? המילה כבוד בכתיב חסר, כף בית דלד, תמיד בתורה המילה כבוד כתובה בלי וו. כמה זה בגמטריה? כף בית דלד, כף זה 20, בית זה 2, אז זה 22, דלד זה עוד 4, 26. 26 הוויה. שם השם יוד קי וו קי בגמטריה 26. אנחנו יש לנו כבוד, פירושו חלק מה-26 הזה נמצא בקרבנו. יש כבוד, הכבוד הזה צריך להתחשב בו. ברגע שמבזים בן אדם, ברגע שמתעלמים מקיומו, הוא מרגיש מבוזה. מה, אני חלק מהאלוקים, אני לא חתול, אני לא סתם כלב. כלב אין כבוד. אני לעולם לא אגיד לחתול ששבר את כל הצלחות, איפה הכבוד שלך חתול? מה זה? אין לו כבוד לחתול, וגם לא לכלב. לאדם יש כבוד. אני אגיד לו, שמה, מה אתה מתפרע? מה אתה דוחף רגל לדלת של האוטובוס ולא מאפשר לנהג לנעול את הדלת? מה אתה דוחף? איפה הכבוד? מה זה פה? אתה לא חמור, אתה בן אדם. כלומר, יש בך חלק אלוקי. אתה הרבה שהוא למעלה, אל תשפיל את זה עד אפר. כבוד בכתיב מלא, אם וו, אז 26 ועוד 6, כמה זה? 32, לב. תן לב, למד בית. אומר רבינו צבי אלימלך מדין ובעל הספר בני ססחר, שכידוע היה תן הקדוש במשנה בפרקי אבות, יש מנהג מיוחד לקרוא שש פרקים בששת השבתות האלה. שבת קראנו אחרי קדושים, פרק ג', יש לנו שבת הקרובה פרק ד' פרשת אמור, שבת לאחר מכן בהר בחוקותיי פרק ה', בשבת הקרובה לפני שבועות במדבר פרק ו'. זה התקנה המקורית, ללמוד מידות לפני קבלת התורה. אין קבלת תורה בלי מידות. המידות מרוכזות בשישה פרקים בפרק שני במסכת שנקראת אבות, ששווים בזה גברים ונשים. מידה, שימי לב, בגמטריה כמה? מם דלד ה'. כמה זה מם דלד ה'? 49. אלה ימי הספירה. מידה, כלי קיבול להכניס תורה. כתוב שם במשנה, כותב רבי צבי אלימלך, שהתנא הקדוש רבן יוחנן בן זכאי, היו לו חמישה תלמידים הכי גדולים, הוא שאל אותם, תגידו לי בבקשה, מהתורה שלמדתם, מהי הדרך הכי המרכז, ההתמקדות, שיטת עבודת השם הכי יעילה, הכי מרכזית, הכי חשובה? כל אחד אמר לו משהו, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, רואה את הנולד. רבי אלעזר בן ערך אמר לו, מה? לב טוב. הציון היה המעולה ביותר לתלמיד הזה, ורבן יוחנן בן זכאי אמר, רואה אני דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אלעזר בן ערך, לב טוב בגמטריה כמה, אומר רבי צבי אלימלך? לב, אמרנו 32, טוב כמה? 17, 32 ו-17, 49. אלה ימי העומר. עומר, שימי לב, עומר, 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 זה מלמלכת מאמר. מי יודע, מתוך ה-39 מלאכות שבת, ישנה מלאכה שנקראת מאמר. מה זה מאמר? מה עושים? מה אסור פה? אסור להיות מאמר, מם עין, מם ריש. מה זה מאמר? לאסוף תפוחים, פירות, ולרכז אותם מתחת לעץ אל מקום אחד. אסור לאסוף את כולם יחד, מה שעושים בימי חול. היינו, עומר פירושו התלכדות, התאספות, אחדות. אין אחדות כשכל אחד דואג לנוחיות שלו. שלום יש כשכל אחד מוותר על משהו. אין שלום בלי ותרנות. שכינה ביניהם, היינו מוותרים למען כבוד השם, שלום בין איש לאישה. אין שכינה ביניהם, כל אחד אגואיסט, אש אוכלתם. כבוד זה הנשמה. מביא שם רבי זרחי הלוי, לדוגמה, כתוב שם בפסוק, למען יזמרך כבוד ולא ידום. השם אלוקי לעולם עודקה, מה פירוש יזמרך כבוד? נשמתי שהיא חלק ממך, תזמר לשורשה ולמקורה, ללא דום. השם אלוקי לעולם עודקה. אומרים בפסוק, לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. אז הוא אומר רבי זרחיה, כבודי, אני לא מבין מה זה. ליבי, אני כן מבין מה זה. בשרי, אני מבין. יש אומרים בעלי הקבלה שבשרי זה אותיות רשבי. בית שין ריש יוד אותיות רשבי. זה סוד גדול, מה כמר עמוז פה רבי שמעון בר יוחאי. אבל אני מבין מה זה בשרי, מה זה, מה זה ליבי. מה זה יגל כבודי? תשובה, תגל נשמתי. אורה כבודי העיר השחר. כבוד זה האדם. אומר הגאון מווילנה, לתת לו אוכל זה דבר גדול, לתת לו כסף זה דבר גדול, לתת לו צרכים חיצוניים זה דבר חשוב, אבל הדבר הכי חשוב זה לתת לו את עצמו. אתה שווה משהו, הארת פנים, הלבנת שיניים, התחשבות. אני לא אצעק על בן אדם בחיים. אני יכול להביע את עמדתי לאחר שאכבד אותו. מפני מה נפסקה הלכה כבית הלל ולא כבית שמי? בבקשה, למה? הרי בית שמי יהיו חריפים יותר ופיקחים יותר. למה נפסקה הלכה כמו בית הלל? לפי שהיו שונים דברי בית שמי, ולא רק שונים דבריהם, אלא מקדימים דברי בית שמי לדבריהם. כל כך נותנים להם כבוד. אני חולק על חבר שלי, אני לא שונא אותך, אתה חשוב אצלי, להפך, אני חוזר על דעתך, אני מקדים את דעתך, שמע תרבות של ויכוח ביהדות. אני נותן לך לדבר עד הסוף, אני לא קוטע אותך, אני חוזר על דבריך להיות בטוח שהבנתי אותך, לא אותם את אוזניים מלשמוע את דעתך הנוגדת לדעתי, אני עוד רוצה להבין אותה עד הסוף. ואחרי שקידמתי ובית הלל שונים דברי בית שמי, אז הם אומרים, סלחו לנו, שמענו את דעתכם, הבנו אתכם עד הסוף, עכשיו תרשו לנו לחלוק עליכם. מידות, זה כנראה מבטא שהם יותר קרובים לחוט השערה של האמת, לפחות בהקשר של העולם הזה. כתוב לתיב לבוא אולי לך כבית שמי, אבל עכשיו זה אחרת. כבוד פירושו לתת לזולת את המציאות שלו, לתת לו את הבטריה של עצם ההוויה שלו. ישנם אנשים מדוכאים, אנשים עצובים, אנשים בשברון לב. להפוך אותם לשמחים זה הגמח הגדול ביותר. לכן בגמרא במסכת תענית כתוב שאליהו הנביא פגש את רבי ברוקה בשוק. שאל אותו אליהו, תגיד לי, מי פה בן עולם הבא? אתה רואה מישהו שהוא בן עולם הבא? אמר, לא רואה אף אחד. אנשים סתם. אמר, אתה רואה שם שני בתחנים? אלה בני עולם הבא. הם בודקים בשוק מי שבור, מי מדוכא, והם מסמכים אותו ומעוררים לו את המצב רוח ומעלים לו את הרוח. אלה בני עולם הבא. למה זה תנאי לתורה? משום שתורה זה מזון לאותו נפש. מעבר לזה שתורה גם גורמת לגח שהגוף יקום לתחיית המתים, אבל קודם כל, כל עבר שאנחנו רואים בחוץ זה כפפה 248 איברים לעבר רוחני, והמזון הרוחני של אותו עבר רוחני היא אותה מצווה. יש 248 איברים רוחניים, וכנגדם 248 מצוות עשה שנותנות את הויטמין הרוחני לאותו איבר. כותב רבינו חיים ויטל ומביא את זה בשם הזוהר, 365 לא תעשה כנגד 365 גידים רוחניים שעטופים בגידים גשמיים. 248 מצוות עשה כנגד 248 איברים רוחניים שהעטיפה שלהם זה האיברים שלנו. כל מצווה מזרימה ויטמין. אדם קם בלי המצווה הזו, קם בלי עבר. אין לו אוזן, אין לו פה, אין לו לשון. זה לא נעים, זה בושה. בעולם הזה אדם קצת שונה, הוא מתבייש. אדם אומר החפץ חיים יבוא למעלה בלי שבת, זה כנגד כל מערכת הלב, אין לו לב. היה צדיק תנא, רבי אלעזר בנו של רבי שמעון, קבור לידו, שמת ולא קברו אותו. למה לא קברו אותו? משום שהוא היה צדיק קדוש עליון, והיה לו תפקיד גם אחרי המוות, שמו אותו במרפסת למעלה, ואשתו קיבלה שאלות, ואנשים שאלו והוא ענה להם. לאחר שנים ארוכות שהוא נמצא בעליית הגג ולא מרכיב, פתאום יוצאת לו תולעת מהאוזן, מספרת הגמרא במסכת בבא מציע. אשתו פחדה ונכנסה להיסטריה שהבעל שלה מתחיל להרכיב לה. אמר לה, אל תפחדי, שום ריקבון, שום רימה ושום תולעה לא שולטת בי, אלא שכרגע אני משלם מחיר על מה שלפני כך וכך שנים הכפישו לפניי תלמיד חכם, דיברו נגד רב גדול, ואני מחיתי אמנם על כבודו, אבל לא מחיתי בטונים הגבוהים הנדרשים, לא מחיתי כדבאי למנחי, לא מחיתי כמו שצריך. אז האוזן הזאת קיבלה רעלים שהיא קלטה מילים לא ראויות, צריך לבצע ברעלים האלה סטריליזציה כדי לסלק אותם. אוזן שמעה דבר אסור, שורף. עין ראה טלוויזיה, שורף, אין עין. אוזן שמע לשון הרע, רכילות, הניבול פה, כנ"ל כל האיברים. המבנה האמיתי של האדם זה המציאות הנשמתית שלו. אנחנו בקריאת שמע אומרים שלוש פרשיות, שמע והיה עם שמוע ויומר. כמה מילים יש בשלוש פרשיות האלה? מישהי ספרה פה, כמה מילים? 248, כשמוסיפים כל מלך נאמן ביחיד, ואם זה בציבור לא צריך להוסיף כל מלך נאמן, לפי שהבעל תפילה והשץ, השליח ציבור, חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת. למה? אומר המשנה ברורה בשם הירושלמי, משום שכל מילה נותנת מזון לאותו איבר. זה הכבוד. יש לנו מבנה נשמתי, אין את זה לגוי. לגוי יש רק שבע מצוות, זהו, כל השאר גשם. ליהודי יש נשמה אחרת, ולכן כידוע יש בתורה, יש בבריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. כך כותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. יש דומם, אבנים, צומח, צמחים, פירות וירקות, יש חי, בעלי חיים, יש מדבר, גויים, אמריקאים, ויש יהודי. יהודי זה נשמתו המיוחדת שניתנה במתן תורה. אתם קרואים אדם במעמד הר סיני, ואין אומות העולם קרואים אדם. זה התורה, מזון נצחי. מי שלא מבין מה זה כבוד, לא ראוי לתת לו תורה. הוא לא מבין שהתורה זה מזון ל-248. מה אתה מבזה אותו? איך אתה לא מייקר את האלוקות שבקרבו? אתה לא מבין אם כן מה זה תורה, אז אתה לא מבין שיש פה בקבוקונים רוחניים ריקים שאמורים לקבל מילוי מ-613 ויטמינים רוחניים שבתורה. מה זה אי נתינת כבוד? אז אתה לא מבין שבן אדם זה בעצם רק הכבוד שלו. הגוף הזה זה סתם מעטפת, זה סתם נרתיק כזה, זה וולבו, זה סתם סוברו, זה לא בעצם האדם עצמו, הנהג עצמו זה ה-613 איברים וגידים רוחניים. והראיה שלא מבין שזה בן אדם, שהוא לא מתייחס בכבוד. אם היית מבין שזה בן אדם, היינו חלק נפיחת נשימת פיו יתברך, היית מכבד את האלוקים שבקרבו. אני רואה פה 40 בנו, 30, לא משנה, 40 נשמות שהבורא נפח פה. מה אכפת לי איך אני לראות עכשיו? גבוה, נמוך, רזה, שמן, מה אכפת לי? איזה צבע אוטו יש לו? העיקר הנצחיות שלו, הבורא נפח פה דעה ודיבור. יש לי כבוד לדבר הזה, אני לא אצעק עליו בחיים. אני לא אזלזל בו בחיים, אני אעיר לו פנים במקסימום שאני יכול. זה הבסיס להבין את מטרת התורה, להנציח את התרי"ג. אין את ההבנה הזו, אין. זה הימים שנהפכו לאבל. האבל הזה הוא גם סוג של הכנה למתן תורה. להבין מה זה בן אדם, כבוד. אז התוכנית המקורית הייתה להבין מה זה בן אדם דרך שמחה, דרך חול המועד. בהמשך ההיסטוריה הבורק גלגל שנבין מה זה בן אדם דווקא דרך האובדן, דווקא מתוך האבלות הזו שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. למדנו את המרכזיות של מה שנקרא כבוד האדם, מה שהגאון מווילנה אומר שזה החסד הגדול ביותר. לכן אין ספק שמי שרוצה או רוצה להיות קשורה למה שנקרא קשר למציאות רוחנית, הבסיס לכך, הכלי קיבול, כמו שרבנו יונה כותב בפירושו לפרקי אבות, יש שם המשנה שכתוב שם, אם אין דרך ארץ אין תורה, כך כתוב שם, אם אין דרך ארץ אין תורה, אומר רבנו יונה, לפי שהתורה לא תשכון אלא בגוף בעל מידות טובות. חזוני שקדוש מורנו אמר, התורה לא נדבקת אלא לנפש עדינה. ילד או ילדה ברוטליים, חצופים, עזי נצח, קשוחים, התורה היא מן השפה ולחוץ, כמו שנאמר על תורתו של דואג האדומי. תורתו הייתה מן השפה ולחוץ, דיסקים במוח, פרופסור לתלמוד. זה לא בן תורה, בן לבן יש גנים של אבא שלו. מי שבן תורה יש בו גנים של התורה. מה הם הגנים של יהודי? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. בישנים זה מידתו של יצחק אבינו, למען תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתהו, זה הבושה, מידת העירה זה יצחק. רחמנים זה מידת יעקב אבינו, היה רחמן על ילדיו, 12 ילדים. וגומלי חסדים זה כמובן אברהם אבינו, עמוד החסד. זה הגנים שלתוכם יוצקים תורה. זה הגנים, זהו זה. גבר, ראשי תיבות גבר, גומלי חסדים, בישנים, רחמנים, אברהם, יצחק, יעקב. בן תורה פירושו בן של התורה, בר מצווה פירושו תוצר, בר בן של המצווה, בת מצווה פירושו התורה יצקה אותה, יצרה את האישיות שלה. התורה נדבקת ונאגרת בכלי שיש בו מידות טובות, לא בסתם משהו פרוסט, משהו ברוטלי, משהו קשוח. לכן המידה היא 49, לב טוב 49 בגמטריה, זה כלי הקיבול. כשהיה חסר בנושא הכי רגיש ששמו כבוד, סילקו אותה מהשטח. עדיף פחות תורה ובתארה מאשר הרבה תורה לא בצורה המקסימלית הצרופה שביותר. לכן בפסוק כתוב בתהילים, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף מזוקק שבעתיים. שבעתיים זה שבע בריבוע. כסף צרוף, אמרות השם, היינו התורה, אמרות טהורות, כסף נקי. לא ניתנו מצוות, אומרים חז"ל, אלא כדי לצרף בהם את הבריות. תרי"ג מצוות צורפות לכל איבר וגיד. ראית פעם מה עושה צורף? לוקח מקל מברזל, בסוף יש אש, מנקה, מנקה, מסגשג את הסיגים, כדי שהתכשיט שלך יהיה מכסף טהור, מזהב טהור. כך המצוות זה פיזיותרפיה כזו. 613 מצוות מכוונות לצרף, היינו לנקות, לצגשג 613 איברים, כדי שנתנקה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, להתקדש על ידי המצוות. נעשה קידוש בחג, נאמר אשר קידשנו במצוותיו ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו את יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו באהבה, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. זה התנאי, זה ההכנה. לכן הדבר הבסיסי ביותר שנדרש בפרט בתקופה הזו זה לקבל את המיומנות הזו ואת ההשקפה הזו במרכזיות של מידות. זה לא מצווה מכלל תרי"ג, אומר רבינו חיים ויטל, זה הגביל, זה הקלף שעליו כותבים את כל דברי התורה. בלי זה, זה אותיות פורחות באוויר. ולכן חייבים להגדיל את המודעות לכבודו של הזולת, כלומר לנשמתיותו ורוחניותו של הזולת. הידיעה שהזולת הזה זה עוד ההצלה של נפיחת נשימת פיו של אלוקים, תיתן לנו מוטיבציה לכבד אותו יותר, לעולם לא לגעור בו, כמובן לא לבייש ולבוז לו, כמה שיותר להאיר לו פנים, להלבין כלפיו שיניים, משום שהוא צלם אלוקים. אבל הוא מגיל, הוא עושה שטויות, מתפלל עליו. זה קטם בצלם, קטם שהמידות שלו טובות שלו נחלכו, מתפלל שיהיה בריא. יש רפואת הנפש, יש רפואת הגוף, אבל זה לא סיבה לסנוע. הנשמה היא נשמה, הנשמה היא כמו יעלום יקר, היעלום לא מתלכלך, יש עליו לכלוכים, רוחצים אותו, מקרצפים אותו. זה ימי ספירת העומר, לתארנו מקליפותינו ומתומותינו, לתארנו ולקדשנו, לנקות אותנו מהלכלוכים האלה, כדי להיות זקים וטהורים לקבלת התורה. וזה הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, אני מעלה אותך מהמצריות, הרחב פיך, תרוקן את הלכלוכים של הגאווה של מצרים, של הזימה של מצרים, של החוסר טהרה שם. תרחיב את הפה, תנקה. זה בימי ספירת העומר. הרחב פיך. תאפשר מקום לאלוקות. אל תדחוק את רגלי אלוקים בגאווה, שהבורא אומר אני לא יכול לדור איתו בכפיפה אחת. אלא תרחיב את הפה, אז ואמלאהו. כל טוב סלע, בהצלחה ותודה.